כלומר, האיגרת השנייה. ברוך השם ירא קודש יפו תיבנה ותיכון כ"ד מחשוון תפריש עין. שמה שרק אמרתי לשים לב, שזה למחרת האיגרת הקודמת. כלומר, זה הלך, כיוון שזה באמת היה דחוף, כאילו רואים כמה זה היה דחוף לרב, לפחות, והרב גרם לזה שיהיה דחוף גם לפקיד, אז זה כבר למחרת. אדון נעלה ומרומם מאוד, מר פרנק נורו יאיר, שלום וברכה. אדוני הנכבד מאוד, אתכבד בזה להודות לו על דבריו היקרים במכתבו הנכבד, ואבקש בזה מהדרת כבודו, תודה רבה, לשים לב לדבריי אלה, שאינני מוכרח להציע לפני כבודו אחד מיסודי דתנו הקדושה, שהוא נוגע לעניין שלנו. זאת אומרת, הרב לא מתחיל להתעסק עם פוליטיקה ברמת הפוליטיקה. כלומר, יש פה התנגשות, יש פה סערה חברתית. הרב אומר, בוא, אנחנו מסתכלים על דברים בעיניים של תורה. ושימו לב שבמשפט הראשון כתוב 5 פעמים כבוד, כבודו. אדוני הנכבד, אתכבד בזה, מכתבו הנכבד, הדרת כבודו, לפני כבודו. כנראה שזה היה חשוב מאוד שם הנושא של הכבוד, כנראה זה היה חלק מהסיפור. אז רב ישר מדלג על זה. אתה תקבל את כל הכבוד, המגיע לך, כולי מכבד אותך. עכשיו בוא נדבר לעניין. מידת התורה, כך היא. עכשיו, מה היה הסיפור? נזכיר בתמצית, תקציר הפרק הקודם. היו חקלאים שסמכו על היתר המכירה ועבדו. זה היה אז ממש פיקוח נפש. היו חקלאים שהעדיפו לא לסמוך על היתר ולא לעבוד בכלל. פקידי הברון, כיוון שהאינטרס שלהם היה שיעבדו, כי הברון סבסד, אבל המטרה הייתה שהיקרים גם ירוויחו, או לפחות יחזיקו את עצמם, ולא רק יהיו הוצאות בלי הכנסות, אז הפקידים של הברון, וגם עצם זה שהמושבה לא עובדת, זה לא מתקדמת. אם ככה יש שנות עורלה, זה לא פשוט להחזיק משק חקלאי שעדיין לא מחזיק את עצמו. והברון לקח את זה על עצמו בשביל שוב הארץ. אבל השנה שלמה לא לעבוד בכלל, זה היה, כשמשלמים מיסים לטורקים, זה היה מאוד קשה. זה גם היה הכרחי, כי אמרנו, החקלאים אכלו את מה שהם גידלו. גידלו תבואה ואכלו אותה, זה היה הלחם. במקום שלא רצו בשום פנים ואופן לסמוך על שום יתר ולא עבדו, נקודה, מתו מרעב פשוט. שבוע שבר סיפרתי על באקרון, מזכרת בתיה. איפה הייתה? אז היו כאלה שסמכו על היתר, היו כאלה שלא סמכו. איפה התחילה הבעיה המהותית? שפקידי הברון ניסו להכריח באמצעות סנקציות את כל האיכרים לעבוד. ברוך אתה אבינו אלוהינו מלך העולם שהכל נמדור. וכמו שראינו, אם אני זוכר, אצלנו באיגרת, זה היה בעיקר בגליל, לא באזור של הרב, באזור של הרדב"ז. מידת התורה כך היא, נמצאו בה מצוות חמורות ומצוות קלות, שכולן שוות לחובתנו בהן, ואין לנו מחלקין בין קלה לחמורה. זאת אומרת, זה שיש בתורה מצוות חמורות ומצוות קלות, זה לא נוגע לשאלה עד כמה צריך להתאמץ לקיים. צריך להתאמץ לקיים את כולם אותו דבר, בדיוק באותה מידה. נכון, זה מפורש בפרקי אבות, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. אז מה ההבדל? אז למה לזאת קוראים קלה ולזאת קוראים חמורה? רק כשמגיע איזו שעת הדחק ואונס גדול בדרכי החיים, פיקוח נפש או שבת, אז חכמי הדת משימים את ליבם לברר את העניין. אם הנושא הוא לדעתם מהמצוות החמורות שנקראות מן התורה, או בארמית מדאורייתא, אינן נדחות מפני הכרח של המצב, אפילו כשיש איזה ספק על החיוב שלהם. כמידת הדת היא שלא להקל ראש בה, כי אם לדון את ענייניה בזהירות גדולה וכובד ראש. כלומר, זה לא איזה משהו המצאות של רבנים שכשהם רוצים עושים פתרון, אלא הנושא הוא מאוד רציני ואמיתי, וצריך מאוד להיזהר. אז אם זה ממש מהתורה, אז מה שהרב מסביר לו, מה שהרב אמר לו עד עכשיו בשלוש מילים, ספק הדאורייתא לחומרה. כלומר, גם אם יש ספק אם צריך לקיים את המצווה או לא, אבל זה ספק מהתורה, צריך לקיים אותה שוב. וצריך, כאילו, נגיד, מי שלא זוכרת אם היא ברכה בורא נפשות, חוזרת ומברכת או לא? לא, למה? ספק דרבנן, ספק פחות להקל, כי זה דרבנן, יש ברכת המזון. צריך לברך, למה? ספק הדאורייתא לחומרה. זה שמעתי מהרב צוקרמן זצ"ל. מישהו לא זוכר אם הוא בירך ברכת המזון. מה יותר גרוע לגלות, שבירכת או שלא בירכת? שבירכת. כי אם בירכת ברכת המזון ולאחרי 5 דקות אתה לא זוכר את זה בכלל, איזה מין ברכה זאת הייתה? זה לא טקס, זה לא טקסטים למלמל, זה הודיה. אם אין את ההודיה, זאת אומרת שגם כשהם מקיימים את זה, זה קליפה. קליפה של ברכת המזון, אבל קליפה. אבל אם המצווה היא שדנים אליה, אם הדברים שהן בכלל המצוות הקלות, שהן נקראות מדרבנן, אז כשיש מקום ליתן ספק, כשיש איזה מקום ליתן ספק בחיובן, סומכים בעת הדחק ומקילים. ומובן הדבר שחוכמת הדת, כמו כל חוכמה מדעית, נותנת מקום לחילוקי דעות. וישנן דברים שלדעת אחדים מחכמי הדת הם מהחמורות, שאינן נדחים מפני הכרח גם כשיש מקום לספק בחיוב שלהם. ולאחדים מהם יהיו לדעתם הדברים ההם מכלל הקלות, שבמקום של הכרח ודחק מקילים בהם כשיש איזה צד של ספק. למשל, כאילו לאן אנחנו מכוונים? שמיטה בזמן הזה, דאורייתא או דרבנן. אז מי שסופר שהיא דאורייתא צריך לעשות הכל כדי לשמור, ומי שסופר ששמיטה בזמן הזה דרבנן, אפשר למצוא פתרונות במקום של שעת הדחק. והרב, אחרי הכל, הוא לא התיר גם אחרי היתר לעשות מלאכות דאורייתא בשדות, אלא רק מלאכות דרבנן. ושזה יהיה מה שנקרא תרי דרבנן, פעמיים דרבנן. עצם השמיטה לרוב הדעות בזמן הזה דרבנן, ועבודות דרבנן. בעבודות שלא התורה אסרה, הרי בתורה מפורשות 4 מלאכות, זריעה, זמירה, קצירה, בצירה. כל השאר דרבנן, להשקות, עצים. לדשן, דרבנן, מלכתחילה זה דרבנן. לא בטוח. אין את שעת הדחק של אז מבחינת קיום כלכלי, אבל יש שעת הדחק מבחינת זה שמדינת ישראל מייצאת ייצוא חקלאי, וייצוא חקלאי הוא תלוי בחוזים ארוכי טווח, וכל דבר שישראל מייצאת, גם מדינות אחרות מייצאות. תפוזים, ישראל מייצאת, גם ספרד ומרוקו מייצאות. חותמים חוזה ל5 שנים, ל10 שנים, אם נגיד השנה אנחנו לא מייצאים. אז מישהו יתפוס את המקום, אבל יתפוס את המקום ל10 שנים. ואז אומר לי, לעקור את המטעים. ויש גם שעת הדחק רוחנית. זה שמעתי בזמנו מרב שפירא זצ"ל, כשלמדתי במרכז הרב, היה השמיטה. הוא אמר, כל עוד יש חקלאי אחד שעובד, יהיה יותר מחירה. כי אם אפשר למצוא פתרון על פי הלכה שיגרום לו לא לעבור שמיטה ספק דאורייתא, על צד שהשמיטה דאורייתא, ברור שנעשה את זה. האם זה אידיאל? האם מוצר בית דין פחות טוב או יותר טוב מיותר מחירה? שאלה גדולה. בטוח שיותר טוב יותר מחירה מאשר לקנות מערבים ולפרנס את החמאס. כי זה ממש בדוק שזה מפרנס את החמאס. כי אפילו נגיד שאותו חקלאי בעזה, צדיק תמי ורוצה רק, הוא כולו ציוני, הוא כולו מתפלל ותחזן העניין ושפחת ציון ברחמים 3 פעמים, חלק מהכסף שלו הולך לחמאס, רוצה או לא רוצה. כי פיקוח נפש נוחה. אז מי שקונה מהם, משלם על הרקטות שהפגיעו חלילה. טוב. יש הבדל בין יבול נוכרי ליבול חול. יש שם הרבה פתרונות. גידולים הידרופוניים, מצעים מנותקים, ערבה דרומית. יש הרבה סוגים. כן, מומלץ לבדוק. כשאומרים יבול נוכרי, הכוונה להגיד בנקייה, לשון נקייה, יבול ערבי. כשאומרים יבול חול, הכוונה חול ממש. יבול מחוץ לארץ. שזה משהו אחר, שזה בסדר, סתם גויים, עדיף לקנות מיהודים. אבל זה לא, במקרה הזה, זה לא עוול כמו לקנות מסוני ישראל. ולהחזיק, לתת להם חנייה בקרקע. אבל זהו כלל גדול. אנחנו בפסקה השנייה, האמצעי. אבל זהו כלל גדול. שבמה דברים אמורים, שיש חילוק בין מצוות קלות לחמורות, דווקא במצב המנוחה והחופש. דהיינו, כשמניחים את כל יחיד לעשות כנטיית ליבו. והיחידים, או הרבים שמצטרפים מהם, באים ושואלים בדעת חכמי הדעת איך להתנהג. אבל כשיש כוח כופה ומכריח, בין שיהיה מישראל או מאומות העולם, כלומר, אם מישהו מנסה לאסור עלינו לקיים מצווה, אז אין שום הבדל בין קלות לחמורות. וכל המצוות כולן, יש להם בנוגע לזה דין של חמורות. כן? הגמרא אומרת, אפילו דין קטן, במרכאות, שנקרא ארקטה דמסנה, הצורה שבה קושרים את הנעליים. אם רוצים להכריח אותם לקשור נעליים כמו הם, כמו גויים, עושו מזה את הנפש. למרות שזה לא דורית... שלוש עבירות של חמורות שירק בל יעבור, זה במצב של שלום. אבל אם מכריחים אותנו, כמו שיש גמרא סיפורים, שבזמן הרומאים שאסרו להניח תפילין, אז יהודים אסרו את נפשם להניח תפילין, או לעשות ברית מילה, או ללמוד תורה, למרות שזה לא ירק בל יעבור. רבי עקיבא, רבי חנניה בן תרדיון, לימד תורה. למה? הרי זה לא ירק בל יעבור. לא, אבל אם אוסרים על זה, זה המצווה. דווקא. מה? כן, ברור, גם שבת זה מדאורייתא. אז לא כל שקר. שוב, אם זה במקרה רגיל, אז יש סדר עדיפויות. במקרה של אם יש שעת השמד, הכל נהיה מהותי. למה? כי הם רוצים על הפרינציפ שלא נשמור את המצווה הזאת. כלומר, הם אומרים, למה? כי הם אומרים, אם הם לא ישמרו על המצווה הזאת או על המנהג הזה, הם כבר לא עם ישראל המקורי. הם כבר בידיים שלנו. אז על פרינציפ לא עושים את זה. טוב, זה לישראל. אבל פי ההבנה, כמובן שזה גזירה. כן, אבל המטרה לא הייתה, זה היה התפריט במחנות או בגטאות. זה לא היה מטרה, המטרה שלהם לא הייתה שנוכל לא כשר. לא זה היה הנושא. הנושא היה לשעבד אותנו, בכל המובנים. ועד רבה, היה הרב יצחק ניסן גויים, השם יקום דמו, מראשי המזרחי שנהרג בשואה, הוא אמר, זה שעת השמד על החיים. כלומר, מה שהם רוצים זה לקחת מאיתנו זה את החיים. אז עכשיו מצווה הכי גדולה היא לחיות. ולכן הוא אמר שבדור הזה מותר גם דברים שאסרו בדורות קדומים, למשל להתחפש לנוצרים. הוא אמר, עכשיו זה משהו אחר. כי מה שהם רוצים לקחת מאיתנו את החיים, קודם כל לחיות. אפילו במחיר של להתחפש לגויים. כי הנושא עכשיו זה עצם החיים של עם ישראל. כמה זה תופס להלכה, לא יודע. אבל זה אותו עיקרון במקרה מאוד חד. היוונים, שאסרו על חודש, מילה, שבת, אז גם אסרו את הנפש על זה. למרות ששלושתם לא ירגע ליעבור. אבל אם זה הגזרה, אז על זה מוסרים את הנפש. או הרומאים שאסרו על השמיכה. טוב. אז הנה, אומר הרב, ההיסטוריה שלנו מלאה מעובדות כאלה, שבשעה שהיו חפצים לחוף את ישראל לעבור אפילו הדבר קטן מהדת, עמדו כנגד עוקפים בכל כוח, ויש שהגיעו הדברים גם למסירות נפש. מזה ידע הדרת כבודו, שאי אפשר כלל שתיפטר שאלת השמיטה בארץ ישראל, רק אם מצד הכוחות העומדים מחוץ לחוג הדת, כלומר ההנהלה החילונית, לא יהיה על זה שום כפייה והכרח. אשר אז, הנני מסכים עם אותם החכמים שהכניסו מצווה זו, שמיטה, בכלל המצוות הקלות, כלומר, שמידי רבנן בזמן הזה. ויש עם זה איזה צד של ספק בחיוב שלה, בעצם החיוב, למה? כלומר, בכלל, אפילו אם, נגיד אפילו שהיא לא מדרמת מרבנן, מי אמר ששמיטה חלה בזמן שגויים שולטים בארץ? שאלה. בגמרא כתוב, טוב, נראה את זה גם בהמשך. הרב הזכיר את זה. שיש גמרא שאומרת שאם משלמים מיסים למלך גוי ששולט בארץ, ותשלום המיסים הוא כל שנה אותו דבר, מותר לעבוד בשמיטה. כי זה לא בשבילך בכלל, זה בשביל לשלם את המיסים. אתה בכל מקרה, אתה חייב לשלם אותם, אתה חייב לממן את זה איכשהו. שעל כן ראוי להקל בה על ידי הפורמליה, כלומר הפורמליה של המכירה. הכוונה מכירה פורמלית, הכוונה מכירה רשמית. אף אחד לא מתכוון לתת להם את ארץ ישראל, אלא את הבעלות המשפטית על ארץ ישראל. כמו נהג מסעית שרוצה לקנות עוד מסעית, אבל אם הוא יקנה עוד מסעית, הוא צריך לשלם המון מיסים, כי זה כבר מסעית שנייה, אז הוא רושם את המסעית השנייה על שם סבתא שלו. אז בסדר, אז מס הכנסה יבדקו אם יש לסבתא רישיון ג', אבל עד אז, בבסיס, כאילו זה לרשום על שם מישהו, זה לאו דווקא אומר שזה שלו. יש הבדל לפעמים בין הרישום המשפטי לבין הבעלות. אז לכן, היתר המכירה כמו מכירת חמץ. אבל אם מצד איזה כוח שיהיה, כלומר גם יהודים, יבוא עניין של כפייה, לחוף גם את הרוצים לקיים את המצווה מפני נטיית רוחם, או מצד שהם מאמינים יותר לאותם החכמים שסוברים שהיא מהחמורות, שאלה, המחמירים, לא יוכלו למלא את חפצם, כי הכריחו אותם, יגידו להם, אין מצב, אסור, למה אסור? כי אנחנו החלטנו שאסור, כלומר שאסור לשמור שמיטה, לחומרה, אז באמת יצא הדבר מכלל הקלות, ואין נחשב בכלל החמורות, ויוכל כל יסד היתר כולו להתבטל, מה שהיא צרה גדולה לכללות היישוב, וממש נגד הפרינציפים הנהלים של אגודת איקה והפקידות הנכבדה, החפצות בשכלול היישוב והתפתחותו. מה זה איקה ראינו בשבוע שעבר, נכון? בעמוד 4 למטה. ועתה, אדוני, עליי להשיב דבר על פי הדת לאיקרים השואלים אותי. ופתרון השאלה, זאת אומרת, באים אל הרב, זו שאלה אמיתית, בזמן אמת, זה חשבן של שנת השמיטה, עונת הזריעה, שואלים את הרב מה לעשות. ופתרון השאלה תלוי רק בהסרת הכפייה מצד כבוד הדרתו. אי אפשר לדבר בכלל הלאה, אלא אם כן יהיה ברור שלא חייבים לעבוד, שהפקידות לא מכריחה לעבוד. שאז אולי רק יחידים בעלי חסידות יחמירו על עצמם שלא לסמוך על היתר, וכלל העיקרים יעשו עבודתם ממנוחה על פי תנאי היתר, ואם תעמוד הכפייה על כל יחיד, נגד הדעות הליברליות שכל בעל נפש ישרה הוא מעריצן, כלומר, של לכפות את הפרט על הקרקע שלו, בבית שלו. זאת אומרת, יש הבדל בין מאבק על הצביון הציבורי של רשות הרבים לבין כפייה פרטית. אז כל עמלנו לסדר את עמוד 3. היתר על העולה ובתוהו. טוב, עד כאן הרב אמר דבר חריף. מה, אם לא תשנה את ההנהגה שלך, אני מבטל כל מה שדיברתי עד עכשיו, ואני מודיע שאסור לסמוך על היתר. אין היתר. קיצור מלחמת עולם, כי זה ראש בראש נגד הפקידות, שרצתה להכריח להפך. אז לכן, אומר הרב, זה תולי בך. פתרון השאלה תולי רק בהסרת הכפייה מצד כבוד הדרתו וכו'. וכאשר ידעתי, אז לכן עכשיו הרב שוב חוזר ללשון של פיוס. תראו, בהתחלה כבוד, 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 כבוד. התכבד להשיב לכבודו על מכתבו הנכבד. כבוד, בכמה מילים אפשר להכניס, כמה פעמים אפשר להכניס כבוד ב-10 מילים. ובהמשך הרב כותב מאוד בחריפות את הדין, ועכשיו הרב חוזר לנימה של פיוס. כי המטרה היא לא לריב, המטרה היא לשכנע אותו שיסיר את הכפייה של הפקידים. וכאשר ידעתי את הדרת כבודו לבעל נפש עדינה, היודע לכבד את הקודש, ואיש אשר רוח בו להביט במבט אובייקטיבי על החיים, גם מחוץ לחוג פעולתו הנכבדה, כלומר, אתה לא אינטרסנט פוליטיקאי שמכיר רק את הצד שלו, שאכפת לו רק מהצד שלו, אלא אתה רוצה את האמת. על כן אבקשו, ישימנה כבוד לשם השם אלוקי ישראל ותורתו, ואל ייתן מקום למערערים, לומר למערערים, הכוונה המחמירים, כמו הרדב"ז, לומר שהפקידות מייסדת אינקוויזיציה נגד הדת, שהיא אינקוויזיציה נגד הדת, סולדת, כלומר מגעילה, מרתיעה, את כל אוהב צדק ומישרים, לא פחות מאותה שהיא בעדה. הרי כל אחד מבין שאינקוויזיציה של הדת זה משהו מגעיל, שמכריחים אנשים לשמור מצוות, ואם לא יענו אותם עד שהם יחליטו לשמור. ודאי שזה זה מחריד לחשוב ככה, שככה מוצאים מאדם כאילו פולחן דתי, שיחנקו אותו אם לא. באינקוויזיציה נגד הדת, לאיים על פרנסה של בן אדם אם הוא לא יעבוד בשבת או לא יעבוד בשמיטה, זה לא פחות מגעיל, זה לא פחות נורא. הוא הוציא, הוא ביזה את הרב מאוד, ואמר שיותר לא תקף, ושאסור לעבוד בקרקע בכל מקרה. היובל, הרוב הלכו אחרי הרב קוק. כלומר, אם אנשים הם נגד כפייה דתית, מן הראוי שיהיו גם נגד כפייה אנטי-דתית. יש היום מקצועות במדינת ישראל שמי ששומר שבת לא יכול לעבוד בהן. כי נגיד עובדים במשמרות וחייבים שחלק מהמשמרות יהיו בשבת. למשל, עורך חדשות ברדיו. אני מסביר כמה דברים. טוב. הנני חותם, והרב מסיים, הנני חותם בבקשה גדולה ונמרצה, בקשה גדולה ונמרצה, למלות בקשתי. למען עתידות עמנו וארצנו הקדושה, ולמען כבוד האגודה הנכבדה הפועלת רב טוב לבית ישראל, ולתשובת כבוד הדרת אדוני לחכה בכליון עיניים במוקדם האפשרי. כלומר, כמה שאתה מוקדם, בכתב או בעל פה. כמה זה היה? כלומר, מה זה בכתב? תכתוב לי, מה זה בעל פה? תבוא אליי, שאני אבוא אליו, ניפגש. כפי שיחליט הדרת כבודו בחוכמת לבבו ועדינות רוחו הנעלה, ברגשי כבוד נעלים מאוד, הרב. טוב, זה היה בכף ד' חשבן. שלושה ימים אחר כך, הרב כותב לרדב"ז. ברוך השם הקדוש יפה תיבנה ותיכונן, כף ז' מר חשבן, תפרש ע'. שלום וברכה לכבוד ידידי נפשי הרב הגאון האמיתי וכולי וכולי, מורנו רבנו הרב יעקב דוד שליט"א, לרדב"ז. אחרי דרישת שלמה הטוב באהבה רבה, הטלגרם והמכתב של כבוד גאונו שיחיה, באו לידי. טלגרם, מברק. כי הוא שלח לו מברק דחוף, הפקידים מכריחים. ולא אוכל לתאר לפניו גודל צערי על עניין הכפייה של האדמיניסטרציון, הפקידות. אף על פי שאנו מחולקים בדעה בעיקר הוראה זו, שלדעתי אין ראוי להרעיש באיסור, כלומר לפרסם לכולם שאסור, כי אם לראות דרכי תמיכה ולפייס בדרך נועם ושלום לכל מי שנתן השם רוח טהרה בלבבו שישבות, שיקבל את התמיכה כדי הכרחו, אבל עניין של הכפייה נגע ממש עד נפשי, וחליתי מרוב עוגמת נפש, לא עלינו. אז הנה מה שחסר במכתבים הקודמים, הרב לא כתב לפקיד, תשמע, אתה עושה אותי חולה. אבל לרדב"ז, הרב כותב, כאילו שהרדב"ז חושד ברב שלא אכפת לו מכל הסיפור, שמבחינתו שכולם יעבדו ביתר ומי שלא שיסבול, אז הרב אומר לו, תדע לך, פיזית נהייתי חולה. ומיד באתי בדברים עם האדון פרנק, בתחילה במכתב, שביארתי לו כמה רב אמר הוא הדבר לחוף את אחינו בני ישראל הרוצים ללכת בדרך התורה בתמימות, להעבירם על זה. והוא השיב לי, כי הם מחמירים על עצמם, עכשיו, זה גם משלים לנו את התמונה. כי היה לנו מכתב מכף ג' חשבן, היה מכתב מכף ד' חשבן, באמצע הייתה התשובה, אבל מה הוא כתב בתשובה אנחנו לא יודעים, לא ידענו עד עכשיו. אז עכשיו הנה, מה אדון פרנק כתב לרב בחזרה, על המכתב הראשון. והוא השיב לי, כי הם מחמירים על עצמם, אין זה מצד יראת שמיים, אלא מצד עצלות. ועוד דברים כאלה שאינם מעלים ולא מורידים. כאילו, שטויות, לא צריך ל... חזרתי וכתבתי לו, שידע שזה המכתב השני שקראנו, שכל יסוד היתר של ההפקעה, שבו משתמשים רוב בעלי היישוב, כלומר כל היתר, בנוי הוא רק כשלא תהיה כפייה על זה. אבל אם יחופו לעבור, אז ניקח את העניין כמי נשעת הגזירה חס ושלום, ואפילו אם אחרי כל הקולות, כן, נגיד זכר לזכר, יהיה העניין לא גרם מארקטה דמסנה. שזה ארקטה דמסנה, זה מה שאמרתי, זה שרוך הנעל, שאם רוצים להכריח לשרוך את הנעליים אחרת, כמו גויים, כדי שלא יבדל בין יהודים לגויים, צריכים למסור את הנפש. היום לא מנסים להכריח במעשים, מנסים להכריח בדעות. למשל, שמעתם פעם את הפתגם אדם הוא אדם? שמעתם פעם כל אחד והאמת שלו? זה לא פחות גרוע מהנאצים. זה השמדה של עם ישראל. כי להגיד אין הבדל בין ישראל לעמים, זה להגיד אין עם ישראל. כל האנשים אותו דבר. אם איבדנו את הזהות הייחודית שלנו, זה בדיוק מה שרצו כל שני ישראל, כל הדורות. מי נמרוד שהשליך את אברהם לכבשן האש, דרך לבן הארמי שביקש לעקור את הכל, ופרעו. והיום זה בדעות. היום זה בצורה נחמדה, נאורה, מכילה. איזה עוד שמות לקרוא לזה. אבל זו אותה מטרה בדיוק, רק בדרכים יותר מתוחכמות, ובדרכים רוחניות. סימן, שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד סומך עלינו שלא נתבלבל. סימן שצריך ללמוד אמונה בבהירות ובעמקות. כי היחידים שיכולים להחזיק ראש בגלים האלה, זה מי שלומדים אמונה בבהירות ובעמקות. ואם לא, פשוט אין סיכוי. כי רואים, ראיתי בעיניי, בוגרי ישיבות ובנות שהן באמת בנות תורה, שאחרי שנה באוניברסיטה מתבלבלים לגמרי. או אפילו סתם שמסתובבים עם אנשים שזה מה שהם חושבים. זה החבר'ה מהעבודה, זה החבר'ה מהשכונה. ממש צריך להחזיק, מי שרוצה להחזיק ראש צריך לסמן את עצמו ולתחזק את עצמו כל הזמן. שנודיע בגלוי שצריך לעמוד על זה מסירות נפש. עכשיו, מיד בא אליי ביום המחר לשליחות המכתב. אז הנה, זו הייתה פגישה. זה גם, לא ידענו עד עכשיו. כשאדון פרנק הגיע אל הרב, הרב אמר לו, בוא נדבר בכתב או בעל פה, אז הוא בא אליו. הפקיד בא אל הרב, בצער גדול מאוד מהעניין, והשיח לפני דאגתו, שיקה משלמת את האיסור, כלומר את המיסים, בדרך כללי. כלומר, זה סכום קבוע, לא לפי התוצר. ואם יש ביטוי השופטים, לא יגורע מזה, מהאיסור, מאומה. אי אפשר להגיד להם, תשמעו, אבל נגיד 20% מהחקלאים לא עובדים, תוריד לנו 20% מהמיסים. לא יעבור. אם כן, יש כאן באמת עניין ארנונה. ארנונה, זה אמרנו, זה היתר בגמרא, שאם צריך שלם מיסים על הקרקע לגויים, אין שמיטה, כי זה לא שלנו בכלל. זה לעבוד בסודות לא שלנו, כי זה לעבוד כדי לשלם את המיסים לגויים. כן.
יש שאלה מקודם. בגלל המנותפה
הזו, איזה שכאילו נשאר עם זה יכול לשנות את הכל
בזה, אז מה אמרנו לעשות
כאילו? בסוף אין לנו את כל המקצועות כנגד ונגיע לכי. לא אמרתי שאסור ללמוד באוניברסיטה.
לא, כן, אבל איך
שומרים כאילו... וואו, לקראת סוף שנה נדבר על זה, בעזרת השם. אבל צריך שיהיה קשר קבוע עם אנשים של תורה, עם תורה, וכל ספק קטן, לברר. הכלל הוא חשדהו וחשדהו. מי שלומד מתמטיקה, שתחשוד בכל מה שאומרים לה. כימיה גם, בסדר. פיזיקה כבר לא, כי זה גם השקפת עולם. אבל מדעי חולי הרוח וכאלה, או אפילו עבודה סוציאלית, שיעורים בפסיכולוגיה, אפילו נגיד, שלא אומרים, נגיד, יש דברים שהם כפירה ממש. גם דברים שהם לא כפירה, זה לא עם ישראל. יש לי תלמידות שלומדות, אפילו חינוך, אז לומדות, אז אני שואל תלמידות בשנה ג' למדתם פסיכולוגית התפתחותית? אז אומרים לי כן, אני יודע שכן. שאלתי, לימדו אתכם שהגרעין הפנימי של נפש של כל יהודי זה אהבת השם אינסופית? אז אומרים לי לא. אז אמרתי, שכחו להגיד לכם את העיקר. כאילו, מי שלא מבין מה זה נפש של יהודי, שלא לומד פסיכולוגיה של יהודי. כי זה לא אותה פסיכולוגיה. נכון, שמעתם אתמול הבדלה? זה המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, שזה ההבדל כמו בין אור לחושך. ובחושך, הכל נראה אותו דבר. אז היום רוצים להחשיך לנו את העיניים, להגיד הכל אותו דבר. כל אחד והאמת שלו. אדם הוא אדם. ושאר הסיסמאות הנאציות. טוב, אם כן, יש כאן באמת עניין ארנונה, וזו הגמרא יודעו היטב, כי זה איכשהו מישהו הדליף לו את הגמרא הזאת, וזה הוא יודע להישען על זה ולהסתמך על זה וזה. כמו ששמעת פעם מרב שאמר, שיש אנשים שההלכה היחידית מהלכות תפילה שהם יודעים באמת, זה תרחת הציבור. טוב. ועוד יותר אמר לי, שעכשיו, הנה, תראו, כשהרב אומר זה פיקוח נפש של כלל היישוב, זה לא בדיחה. זה מציאות, זה לא מליצה, כן? זה לא חשש רחוק, זה כפשוטו ככה. ועוד יותר אמר לי, שעכשיו יקה עומדת, מכינה עצמה, לקנות נחלאות מרובות בארץ הקודש ולעשות יישוב גדול. ואם נחליט שאין צד יותר לעבודה לשום הפקעה, אז מוכרחו להשיב שישקיעו את כספם במדינת קנדה ויחדלו מארץ ישראל. כי הוא חייב להגיד להם בצורה ישרה, רווחי או לא רווחי. גם זאת אמר שהערבים יחזיקו בקרקעות במשך השמיטה על ידי המראה, ויהיה צורך לשפט עמהם על חזקתם. זאת אומרת, ועוד כאלה. כלומר, הערבים יודעים לנצל דברים כאלה, ישימו לב על המקום שהיהודים נמצאים פחות בשדות, יעשו שם המראה, ויגיד, מה? זה של סבא של סבא שלי. ובגץ כמובן יקבל את זה. לא בגץ, אז לא היה, אבל הטורקים, אותו דבר. טוב. השם יסלח לי שאני אומר אותו דבר. אבל אני לא יודע למי עשיתי פה הנחה, אז לא משנה. קיצור, זה פיקוח נפש של היישוב. גם היום, במקומות מסוימים בשומרון, מתירים כל מיני דברים לעשות בקרקע, כי אחרת ערבים יתפסו חזקה. וזה באמת דברים שדוחים, שמיטה דרבנן. כי יישוב ארץ ישראל דאורייתא. אבל כל אלה לא עמדו לו שקבל ממנו. אחרי כל הדברים האלה, הרב לא הסכים איתו להגיד שזה בסדר ללחוץ על עיקרים, לסמוך על היתר של הרב. כי סוף כל סוף, אי אפשר לעשות כפייה. אפילו מי שרוצה לעשות מידת חסידות שלא להניחו, כלומר לא לאפשר לו. וגל בחומר, מי שרוצה לקיים מצווה גדולה וקדושה, זו כפשוטה. כלומר, פשוט לא לגעת בשדה, שנה. אז השיב לי שהדבר מוכרח להיות מונח לרצונם של העיקרים, ולא תעשה משום רב השתדלות על זה. כלומר, זה הוא מסכים. אלא, רק שאם יבואו איזה עיקרים לשאול, רב כלשהו, אז ישיב להם כל אחד לפי דעתו, המתירים להיתר, על פי תנאי היתר הנהוגים, ואוסרים לאיסור. ואז תשקוט גם כן יקה, ולא יכריחו. אבל אם ירעישו הרבנים ויחופו באיומים לחזק את האיסור, שאז רואו בזה איזה גדול היישוב, יהיה מוכרח לעמוד על דעתו. ועל דבריו הללו, לא יכולתי להעבירו, כי זה בדיוק כמו שהרדב"ז עשה. לכן גם מה שאמרתי קודם, שבמושבות שבסביבות הרב, רחובות ראשון, להסתדר. אבל בגליל, ששם על הרדב"ז הייתה יותר השפעה, והוא איים על העיקרים שעובדים, שהם מחללים, ושלא ילכו כל העולם הבא, ושמחריבים את היישוב, אז הם נבלו ממנו לא פחות משהו מהפקידים, כי באמת הייתה למירת שמיים. זה מה שיצר את כל התסיסה הזו. על כן, עלינו לתקס עצה איך להתנהג בעניין הנכבד הזה, כי שני הצדדים הם הקשים מאוד, שאם חס ושלום תפרסם יקה שהייתה חפצה לנחל את ישראל בארץ הקודש, אלא, כלומר, אבל, מפני חומרת הרבנים בשביעית נגד המתירים, הם פונים לקנדה ועוזבים את ארץ הקודש, יצמח מזה חס ושלום הרס גדול לכל ענייני תורתנו הקדושה. השם ירחם. כן, ברור איזה חילול השם היה יוצא מזה. והיו משכילים בארץ שרק חיכו להזדמנות כזו. ושומר עם קודשו, יתברך שמו, יראינו הדרך הטובה ללכת בה ברחמיו, ולא נבוש ולא נקלם לעולם ועד. ומה שהרב כתב לרב, מה שהרדב"ז כתב לרב, שאם ככה יבזו אותו וכו', אומר רב, ועל דבר מה שמזלזלים אותי, תודה לאל, אני שמח בזה. כי בוחן לבבות ברוך הוא, יודע כוונתי לשמוע הגדול והקדוש יתברך בכל פרשת העניין, ושברון ליבי ודיחות נפשי גלויים לפניו יתברך שמו, ותדקה ושפל רוח כתיב. אז אם המבזים גורמים להיות תדקה ושפל רוח, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא שורה איתי. אז הרווחתי, אז אני שמח שמזלזלים, כותב הרב, בצדקותו. אך שמעתי שכבוד גאונו מזכהו לי בזה שלא בפניי. זאת אומרת, יש הלכה של זכין לאדם שלא בפניו. נגיד, רוצים לתת למישהו מתנה בשבת, לא נראה אותו לפני שבת, אסור לתת מתנה בשבת, אפשר לתת למישהו שיזכה בשבילו. למה זה תופס? כי יש כלל זכין לאדם שלא בפניו, היות והוא שמח בזה, אז מותר לעשות את זה גם לא בידיעתו. אז אומר הרב לרדב"ז, אני שמח שמבזים אותי, אבל שמעתי שכבוד גאונו מזכה אותי בביזיונו שלא בפניי. זאת אומרת, במחיצת הרב, הרדב"ז היה מתייחס אליו בכבוד, ומאחורי הגב, אז דיבר עליו בצורה מאוד לא מקובלת, בלשון המעטה. ועל זה אני מתפלא, כותב הרב. על ידיד נאמן כמוהו, שלבי כל כך גלוי לפניו, איך יבוא לידי מידה זו? וצור ישראל ברוך הוא מקור החסד החיים והשלום, ימהר ויחיש לגאולנו, ויופיע אורו וישעו על עמו ונחלתו, נמרה בימינו בקרוב, והיה זה שלום וברכה, כנפשו הרמה, בנפש ידידו עוז, קשור באהבת נפשו כל הימים, המספר לתשועת השם. זה, על דברים כאלה, הרב ציוד הזה צהל כותב בהקדמה לאגרות הראייה, שבספרים של הרב רואים את משנת הרב, אבל באגרות רואים את הרב בעצמו. אז זה כמו גדול שימושה יותר מלימודה. כי לא כתוב שאלישע, אחרי הסתלקות אליהו, אז לא כתוב שמילא את מקומו אלישע שלמד ממנו הכי הרבה, אלא שיצק מים על ידיו. כלומר, לחיות עם הרב בפועל, יום יום, לילה לילה, לראות אותו, לחיות אותו, זה עיקר הלימוד ממנו. ולקרוא את האגרות של הרב, זה גורם להכיר את הרב לא פחות מאשר לימוד כתבי הרב. כשהרב מדבר על אהבת ישראל, או על שלום, או בקיצור, זה זה. טוב, שיהיה שבוע טוב, מרבים בשמחה.